שלום לכם, מאזינות ומאזינים, צופים וצופות יקרים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. היום אנחנו נדבר עם מישהו מאוד מאוד מיוחד, הרב אורי שרקי. הרב שרקי הוא מישהו שהרבה זמן רציתי לדבר איתו, בשל תקלה טכנית אנחנו לצערי נאלץ לשדר את הפרק רק באודיו, אבל זה הולך להיות פרק, זה היה פרק מאוד מאוד מיוחד וחשוב. דיברנו עם הרב שרקי על מדינת ההלכה, למה היא לא אמורה לאיים על הציבור החילוני ועל מי שמעוניין במדינה עם כמה שפחות כפייה. דיברנו איתו גם למה החרדים הם לא מקיימים את התורה כפי שהיא צריכה להתקיים. דיברנו איתו על המצב רוח הלאומי, על למה ישראל יש לה איזושהי בשורה גם לעולם המוסלמי שאיתו הוא נמצא בקשר יומיומי, וגם לעולם המערבי והנוצרי. ומעבר לכך, הרב שרקי שיתף אותנו בחוויות שלו, בשיחות עם מנהיגי העולם המוסלמי שהוא נמצא על חוויותיו בבית המלוכה באיחוד האמירויות, ועוד הרבה דברים. חלק מהדברים מאוד מאוד יפתיעו, מאוד יכעיסו אולי חלקנו, חלקכם. אבל אני חושב שבלי קשר זה הולך להיות פרק שרובכם מאוד תהנו מזה, ואני סמוך ובטוח שיהיו לכם הרבה הערות, ואני שמח ואשמח לקבל את הערות האלה בפרטי וגם כאן בתגובות. אז יאללה, צפו ותהנו, שתפו ותעשו סאבסקרייב. ועכשיו לפרק עם הרב שרקי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אנחנו עכשיו חזרנו לישראל ולעברית, את הפרקים האחרונים עשינו באנגלית הרב, ואנחנו נמצאים עם הרב אורי עמוס שרקי, שהוא יושב, הטייטל הראשון שלו זה יושב ראש מוסדות ברית עולם, ובנוסף אנחנו מכירים את הרב שרקי ממגוון דברים שהוא כותב, שהוא מדבר, שהוא... באופן אישי אני מאוד נהנה להקשיב לך, ונתתי לי המון פרספקטיבה לאורך השנים על מגוון נושאים. אז הרב שרקי, ברוכים הבאים לתוכנית.
ברוכים הבאים לכולם, לכל הצופים בנו.
ברוכים הבאים לארץ בשבילי, ככה נחתנו למלחמה. אז אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ביום רביעי. בסוף שבוע שעבר התחילה תוכנית הביפרים, ברית מילה המונית אמרו לי, וככה זה, הייתי בארצות הברית, כולם מחו כפיים שאמרו, כל השירים המיליונרים האמריקאים הזקנים מחו כפיים, זה היה אירוע מעניין. ואני רוצה לשאול אותך, בגדול אנחנו כמעט שנה בטירוף הזה, ולפני כן היינו שנה בטירוף של הפגנות ומחלוקות ושנאה, באמת זה, בדיעבד אתה חושב על זה, אתה לא תופס, אני לא תופס עדיין מה קורה פה, אז איך, אולי ככה לפני שנכנסים לעומקם של דברים, איך אתה תופס את כל התקופה הזאת, השנתיים האחרונות ואולי אפילו יותר?
זה, אני רוצה להגיד לך משהו, זה כבר שנה וחצי בערך, אני גיליתי דבר מאוד מעניין, כמה שהקדוש ברוך הוא חכם. זאת אומרת, כל מיני דברים, כל מיני תהליכים שצפית שהם יהיו, זה מתרחש אחרת מאיך שאתה רוצה. והתחושה המרכזית שלי זה שאנחנו נולדים מחדש. כלומר, משהו בזהות הישראלית עכשיו עובר בירור, יש חיפושי זהות, יש חרדות של זהות, וכאשר לא די לנו מבפנים, אז גם מבחוץ באים גורמים
שמזכירים לנו.
כן, מולידים אותנו. הייתי אומר שאי אפשר לחזור למה שהיינו. איזה פרדיגמה חדשה נוצרת, איזה מין סינתזה של דעות. קיצור, זה מרתק.
אבל אז אולי ככה אני אשאל, אנחנו לא, ראיתי שלאורך השנים אתה כותב ואומר שאנחנו ממש בתהליך של גאולה, ואנחנו צריכים ממש אקטיבית לקדם את הסיומת של זה, זה לא איזשהו משהו מיסטי, זה משהו בעולם שלנו, זה בעצם, אתה אומר את זה הרבה. איך אתה מסביר את הדברים האחרונים, השביעי באוקטובר, ממש השנאה בינינו, שזה באיזשהו מקום הביא אותנו לשביעי באוקטובר, זה חלק מהגאולה, כי זה גורם לי להרגיש שזה הפוך.
תראה, בוא נדייק, אני אף פעם לא אמרתי שאנחנו בשיא הגאולה, אני אומר שהגאולה היא כבר מאחרינו.
אוקיי, נו, אז אדרבה.
זאת אומרת, גאולה זה לצאת מעבדות לחירות, כלומר העצמאות המדינית, ואת זה השגנו ברוך השם בה' באייר תש"ח, ועוד יותר במלחמת ששת הימים, כך שאפשר לומר, התהליך של הגאולה הוא מאחרינו, בדיוק כמו שחג הפסח היה חג הגאולה, ואחר כך היו כל הבעיות. אז כך שזה שיש בעיות בגאולה, הרי כבר חכמי התלמוד אמרו, יתה ולא אחמיני, שיבוא ולא הראינו, כן. הם חרדו מהדברים האלה. אז כך שאני לא מבין את הקושיה, אלא מה, ברור שכל התהליכים האלה הם חלק מגאולתו של עם ישראל, אי אפשר להבין את זה במובן שרוצים לייחס לאמירות האלה של משיחיות מטורפת, מיסטיקה וכדומה, לא, מדובר בתהליך רציונלי לגמרי, שהוא, הייתי אומר, כמעט הכרחי בעקבות היציאה מן הגלות. אתה יודע, א' ב' יהושע כתב ספר מפורסם בזכות הנורמליות. מה הנחת היסוד? זה שעם ישראל הוא עם לא נורמלי כי הוא בגלות, הוא חוזר לארץ כדי להיות נורמלי. עכשיו, השאלה מהי הגדרה של הנורמליות? אצל א' ב' יהושע, להיות נורמלי זה להיות חילוני. זה הגדרה שלו. אבל ברור שאם אנחנו מדברים על להתרפא מתהליך של 2000 שנה, אז זה ברור שהדבר הזה יתהווה על ידי הרבה מאוד משברים, על ידי הרבה מאוד אימותים של הגדרת הזהות. אז כך שעד רבה, אני רואה שכאן אנחנו מספיק חזקים כדי להתמודד עם ייסורים שישנו את כולנו. כן, חזל אמרו, ייסורים ממרקין כל גופו של אדם, גופו אצל חזל זה לא הגוף.
נכון.
זה עצמו. כן, כלומר, העצמיות שלנו עוברת שינוי. אז לאן זה הולך? כל אחד יכול לשער לכל מיני כיוונים, ואני לא בטוח שיש מישהו שיודע באמת לקראת מה הוא הולך.
נכון, אבל אתה לא, אני כאילו בשנה שלפני, אולי אפילו שהיה לנו את 5 מערכות בחירות האלה, עבדתי בכנסת בסבב הראשון של הזה, הייתי דובר של חברת כנסת ב-2019, וישבנו במליאה באמצע הלילה כשהצביעו על פיזור הכנסת, כי לא הצליחו להקים ממשלה, ואז הלכנו לאיזה 5-6 מערכות בחירות, שהסתיימו בשביל באוקטובר בעצם, עם כל ההפגנות וכו', זאת אומרת תקופה של שנים של ממש, איבה.
של כאוס פוליטי גם.
כן, אבל בדיוק, אבל זה הושפע מהרחוב, כי הכאוס בעצם אני חושב הגיע מתוך מקום של חלקי הציבור לא הצליחו בעצם להגיע אפילו להבנה הכי בסיסית של לחיות ביחד, לכבדו וחשדו, אבל לא הצליחו אפילו להגיע לזה, אפילו הכבדו לא הגיעו. ואני שואל, ישבתי שם בלילה, אני זוכר, ואתה רואה שחברי הכנסת, אחד המיתוסים זה שבעצם הם סונים אחד את השני, מגיעים למתחת איפה שלא מצלמים, מסתחבקים.
נכון.
אבל זה לא היה. זאת אומרת, הרגשתי שיש כאן משהו אחר ממה שהכרנו עד עכשיו.
בהחלט.
ואז אחרי סיפור של הרפורמה, סלש מהפכה, זה לא באמת מעניין איך תקרא לזה, אתה יודע, ראית את האנשים, א' כל שנאה, בין הקבוצות בחברה, אבל יותר מזה פחד עצום.
נכון.
זאת אומרת, אני מכיר חברים שהלכו למחאות, נראה לי שזה אולי כל מה שדיברנו עכשיו מוביל לשאלה החשובה הזאת. אתה רואה אנשים שהם באמת חוששים לאורך חייהם. אתה רואה, יש פה, אנחנו גרים פה, מקליטים 5 דקות הליכה מהבית של מנדלבליט, שם כיכר גורן. כל לילה היינו נוסעים, אני ואשתי מוצא שבת, הולכים שבת, היינו אצל ההורים שלה, עוברים בזה, רואים את המחאה. אתה רואה אנשים עם פחד בעיניים, הם ממש חוששים מזה שהממשלה הזאת, שזה בעצם החברה הישראלית האחרת,
תכפה רעלות.
בדיוק, רעלות, אור חיים מסוים, שבת, אתה ראית את זה ביום כיפור שלפני זה בתל אביב. איך אתה, זה לא רק ביאור, יש כאן משהו מהותי של פחד עצום של חלק.
אני רוצה לך משהו, המציאות של השנים האחרונות, כולל המלחמה וגם מה שקרה לפני כן, הדבר הזה הוליד מגזרים שלא היו קיימים. נוצר המגזר החילוני.
נכון.
הוא לא היה קיים.
נכון.
היו חילונים, אבל לא היה המגזר, לא הייתה תודרה מגזרית. באיזשהו מקום גם נוצר, זה קצת מפתיע, אבל המגזר החרדי.
עכשיו אתה אומר
עכשיו,
נוצר?
עכשיו, כן. כלומר, המגזר החרדי מגיב היום בצורה של פחד, של פחד, של התגוננות, של השתבללות, ואי רלוונטיות למציאות, וגם. אבל מה שבעצם נוצר זה באמת התודעה המגזרית החילונית. עכשיו, כל מגזר זקוק לדת.
כן.
ודת עובדת מצוין כשהיא לא רציונלית. זאת אומרת, אם אתה תדבר עם אדם לא רציונלי, הוא לא, בשיח רציונלי, הוא לא ירצה לשמוע אותך. הוא יודע שהוא הולך להפסיד. אז הטוב ביותר, בעצם עבור אותו המגזר, זה לעשות דת של הרמת שלטים, ולא משנה מה אתה אומר. לא משנה אם זה הגיוני או זה לא הגיוני, האם זה עוזר לחטופים או עד רבה מזיק לחטופים. הדבר הזה הוא יוצר תודעה מול פחד, אתה צודק. אלא שהפחד הזה הוא בוודאי לא רציונלי. אני לא ראיתי אף אדם במדינת ישראל שרוצה לכפות אורח חיים מסוים על כל אדם שהוא במדינת ישראל. זאת האמת. לאחרונה כתבתי, לפני חודשיים בערך, מאמר על מדינת הלכה. בעיתון חשוב ומקור ראשון, והסברתי שם שיש הבחנה בין שלושה מושגים. מדינה יהודית, שזה כבר קיים, מדינה הלכתית, ומדינה, מדינה דתית ומדינה, מדינת הלכה.
אוקיי.
עכשיו, המדינה הדתית, זה בעצם מדינה שקופה אורח חיים דתי על יושביה. זה נמצא באפגניסטן, באיראן ובצרפת. כן, בצרפת יש כפייה דתית, אסור ללכת, כן, אסור ללכת עם חיג'אב, למשל, כן, ברור. זאת אומרת שיש, יש חברות שקופות אורח חיים מסוים. לעומת זה, המדינת הלכה היא אדרבה מדינה חופשית ביותר. הבאתי בה, באותו מאמר, שלפי כל הנתונים ההלכתיים, מדינת הלכה תהיה מאוד ליברלית, ותהיה הרבה יותר נוחה עבור המגזר החילוני דווקא.
למה?
מכמה סיבות. א', בגלל שיש מנגנונים בהלכה שיכולים להכשיר מבחינה הלכתית את כל חוקי הכנסת, בתור תקנת הקהל. בתנאי אחד, שהמשפט העברי יוכר באופן עקרוני כתקף. כל זמן שזה לא כך, אז חוקי הכנסת נחשבים על ידי חלק גדול מהאוכלוסייה כערכאות של גויים, וזה מסבך את האחדות בתוך האומה. דבר נוסף, מספר החוקים שיפסלו על ידי חוקה כזאת של מדינת הלכה, היא הרבה יותר קטן ממה שבגץ היום פוסל. עכשיו, מי לא אהב את המאמר הזה? הדתיים כמובן.
נו בטח.
לא ברור. אבל בעצם אפשר להבין שמדינת ההלכה במובן האמיתי העמוק שלה, היא תהיה באמת מדינה שבה החירויות של האדם תישמרנה, והיא הרבה יותר נעים לחיות בה.
רגע, אז אולי רק תגדיר לנו ככה בקטן, מדינת הלכה ממה שאתה אומר, זאת אומרת היא שונה ממדינה דתית, כי היא לא תכפה, זאת אומרת היא לא תכפה את ההלכה עליך, אבל היא תתנהל כמדינה עם איזשהו...
שהיא מכירה בשני דברים. א', שהמקור העליון של הסמכות הוא בורא העולם, וזה נמצא גם בארצות הברית.
נכון. ובעוד מדינות שיש להם אפילו את הצלב על הדגל וכו'.
נכון, נכון. והדבר השני, התקפות המשפטית של המשפט העברי. שזה קיים. עכשיו, ברגע שהמשפט העברי מוכר כתקף, אגב, היה ניסיון כזה בחקיקה של הכנסת בזמנו, אבל רוקנו את זה מכל תוכן. ברגע שהמשפט העברי מוכר כתקף, אפשר את כל חוקי הכנסת, כמעט כולם, להכשיר בתור מה שנקרא תקנת הקהל. ובעצם המנגנונים ההלכתיים הקיימים היום, הם אלה שנוטלים כל אפשרות של כפייה דתית. אם אנחנו קצת בקיאים בהלכה ולומדים כמו שצריך, אז באמת אנחנו רואים שאין שום כוונה לא לסכול אף אחד, לא להלקות אף אחד, ולא לסגור את הרחוב של אף אחד.
מה לגבי למשל שמירת שבת וכולי במרחב הציבורי?
אז כאן אנחנו מדברים על משהו שבתחום הזהות. בתחום הזהות, כיוון שהמדינה היא מדינה יהודית, אז מכירים את הניסיון של אמנת
גביזון
מדן. כן, שמה העניינה של האמנה הזאת? היא לא אומרת לך לא לנסוע בשבת.
נכון.
היא אומרת לך שהתחבורה הציבורית לא תיסע. אתה יכול כמובן להקים חברה פרטית שתעשה את אותו הדבר. אבל עצם המושג של הפרהסיה שומר על הזהות. ושמירת הזהות זה מאוד חשוב בשביל הלכידות החברתית, כדי ליצור איזשהו אתוס שמלכד את האומה. וחברה שאין לה אתוס מלכד, היא חברה שמתפרקת.
כן, אבל מבחינת, למשל, אחד הדברים שאני זוכר שהיה על זה דיון, אנחנו קצת סוטים, אבל זה מעניין את הדקויות. חנות שרוצה לפתוח בשבת, פה ליד הבית שלי, באזור שהוא, טוב, פה דתי, אבל נניח שאני הייתי גר במקום שהוא יותר צביון חילוני, והחנות רוצה לפתוח מתחת לבית. השאלה, במובן לא הלכתי, אלא מדינת ההלכה שעליה אתה מדבר, האם כאן תהיה איזשהו...
שוב, זה עניינים של הזהות, זה לא קשור להלכה.
זה לא קשור למדינת ההלכה.
זה עניין של זהות, וייתכן מאוד שתהיה אמנה חברתית שתכבד את כל המכלול של הרגישויות.
אז למה שהדתיים, הנה אמרתם, כועסים על זה, הם דווקא הרבה מהדתיים היו רוצים מדינה דתית.
אף אחד לא מתכוון לזה ברצינות.
לא?
לא. כי גם אלה שהיו רוצים מדינה דתית, הם יודעים בהחלט שלא ניתן לכפות שום דבר מבחינת ההלכה עצמה. אז זה בעצם חלומות באספמיה של אנשים, אבל אין לזה שום קשר למה שתורת משה מלמדת.
אז בעצם מה שאתה אומר כאן זה שהפחד של ציבור עצום בישראל, הוא לפחות בעניין הכפייה הדתית במרכאות, זה פחד שהוא באיזשהו רגש כמאי, כמו שאמרת, משהו שהוא באינסטינקט,
כן,
שהוא צורך.
אני רוצה קצת להעמיק בדבר הזה. אם אני מפחד ממה שיעשו לי, זה סימן שבאיזשהו מקום אני מרגיש לא בסדר. זאת אומרת, אם אני אומר, אתה תכפה עליי צניעות, למשל, זה סימן שאני חושב שאני באמת לא צנוע. אז בעצם זה...
או שאולי אתה באמת מפחד.
זה פשוט, זה יוצר צורך לעשות איתי מין חשבון נפש, מי אני ומה אני. אותו דבר, זה בתחום אחר לגמרי, אבל זה ממש משיק. הפחד שמה הסכסוך שלנו עם הערבים, יהיה סכסוך דתי.
נכון.
מדוע? אז אומרים, בגלל שאם זה דתי, לא יהיה לזה פתרון. זאת לא הסיבה האמיתית.
גם.
אם זה סכסוך דתי, אז גם אני דתי. וזה אני לא רוצה.
כן, זה ברור. ודרך אגב, זה כאילו אתה מנסה לכפות את החילוניות שלך על הצד השני גם.
כן.
הרי הוא רואה את זה, הוא רואה את זה כדתי.
זה סוג של גזענות,
כן, כאילו...
המחשבה שגם הוא רוצה לחיות חיי תל אביבי הולל, זה בעצם לזלזל בו.
כן, בדיוק. אני מסכים. עכשיו, ועל זה אולי נשאל אותך עוד רגע על הסכסוך וזה, כי יש לך משנה בעיניי מעניינת מאוד על איך אפשר אולי לגשת לצד השני מתוך המקום הדתי. אבל אולי קודם כל, אחד עוד דבר שראיתי שאתה מדבר עליו הרבה, זה שהמצוות, וגם הזכרת את זה בקטן ככה עכשיו, המצוות עצמם, שאנחנו כאנשים אמוניים נקרא לזה עושים, הם מצוות ברובם המוחלט, ואתה תגיד לי אולי כולם, בעצם לאומיות. זאת אומרת, המצווה של שבת היא גם מצווה של זהות, של איזה מרחב ציבור בריבונות כשאתה תקים בגאולה הזאת שאנחנו כאן, ועוד כהנה וכהנה. אבל יש לנו חברה שלמה במדינת ישראל שהיא במפורש מתנגדת כהצהרה. בפועל היא חיה כאן ומשתפת ושלחת נציגים להכנס לדבר על החברה החרדית. היא רואה את המצוות בוודאי באופן מוצר לא כלאומיות. נכון? זאת אומרת, היא אומרת, כהשקופה, מה שנקרא, היא רואה את משיח שיבוא, את הגאולה, רק בהמשך, בעתיד לבוא. אבל המצוות עכשיו, למה היא עושה? בהחלט לא מתוך סיבות לאומיות. אז האם בעיניך, יש להם איזשהו חוסר, קרא לזה, ביהודיות שלהם, במובן?
אני אספר לך סיפור. אני פגשתי אחד ממנהיגי החרדים בבני ברק. אתה מתחכם חשוב. והייתי עם קבוצה של רבנים דתיים לאומיים, ואותו רב אמר, תראו, בינינו לביניכם יש 95% הסכמה, יש רק 5% שאנחנו לא מסכימים. אז אמרתי לו, כבוד הרב, זה לא נכון. אנחנו לא מסכימים בשורש.
כן.
כי אתם אומרים שהיהדות לאום, היא דת, ואני יודע שהיא לאום. ענה אותו רב, כן, אז איך אתה מסביר שאדם, יכול להיות מוגדר כמומר בגלל אי קיום המצוות. אז אמרתי לו, אז האם קידושה ואינם קידושין? כלומר, אם הוא ייתן טבעת לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה ישראל, היא לא תהיה מקודשת? ואז לכאורה מכריח,
נכון,
שהלאום הוא העיקר. הוא לא ענה. זאת אומרת, באיזשהו מקום אפשר לומר שהחברה החרדית נשארה תקועה בתודעה הגלותית. ומה שקורה במציאות זה שהיא הפכה להיות ציונית דה פקטו.
כן.
כן, וכך שבעצם היסודות העקרוניים לא כל כך פועלים בתודעה שלהם, אלא אם כן הם מרגישים בסכנה, כפי שקורה עכשיו.
ואז הם משתבללים פנימה ומנסים להתגונן מול הסכנה.
וזה אולי יעיל לשעתו, אבל זה מחליש אותם לטווח ארוך.
ברור. אבל מבחינה רעיונית, אני רוצה לשאול, למה אתה חושב שהם, זאת אומרת, יש איזשהו א' כל דיסוננס בהרבה חברות בעולם, בישראל, בין ההנהגה לבין הרחוב. זאת אומרת, ההנהגה נשארת, כמו שאמרת, עם הרב הזה בני ברק,
כן.
הוא נשאר, הוא מבחינתו, אין שום קשר ללאום וזה, ואנחנו זוכרים, היה אחרי 7 באוקטובר, הגיע איזה קצין דתי לאחד הרבנים הכי גדולים של הציבור הליטאי בבני ברק, אני בורח לשם, הוא ממש אחד ה...
חשובים.
כן, והוא אומר לו, למה אתם לא משתתפים וזה, אז הוא אומר, אנחנו נשאר פה גם עם החרב מונח על צווארנו, גם החמאס, משהו בא פה, אנחנו נשארים בכולל וזה. ואז אתה אומר, מצד שני, אתה רואה שמבחינת העמדות וזה, מאוד מפחדים שיצביעו לבן גביר, וכל, זאת אומרת, זה מבטא משהו שהוא מעבר, זאת אומרת, אין את, את המשמעת כמו שהייתה גם.
אבל זה חברה בהתפתחות, כמו כן. כל חברה. כן.
אבל אתה לא חושש מבחינת, סתם לדוגמה, עזוב שנייה את הצבא, שזה משהו פרקטי מיידי, מבחינת עבודה, השכלה, הדברים האלה שכאילו, מסתכל על זה המצביע החילוני שהזכרנו בפניכן, הוא אומר, בסדר, אוקיי, שמנו בצד את הכפייה, ויש לנו חברה שגדלה מאוד במהירות, דמוגרפית, אנחנו החילונים קטנים עם השנים, מבחינת המשקל באוכלוסייה, והם 50% מהגברים לא עובדים, מבחינת השכלה אין להם, אני כאדם ששומר תורה מצוות חושש מזה, אני אומר לך באמת, שאלה אם יש לך משהו אופטימי לומר לי.
בוודאי, כי ברגע שאתה נמצא בעמדת, בעמדת השפעה, בעמדה שבה אתה צריך להחליט על מדיניות, אז זה משנה אותך. כן? כלומר, ברגע שאם יקרה שיהיה פה רוב חרדי או אחוז משמעותי של חרדים, הם יהיו מוכרחים להשתנות.
זאת אומרת, הם לא יהיו חרדים מבחינת מה שאנחנו
כן, אז זה לא אומר שלא יהיו נזקים בדרך, אבל בטווח ארוך, אתה רואה שיש מנגנוני קיום של כל חברה, וגם זה עליהם לא יפסח.
צד שני, אנחנו רואים בעולם הערבי, שאתה מאוד בקיא בזה, זה שיש לך מדינות, באמת, עם קבוצות אוכלוסייה, גם דתיות וגם אתניות, וגם, אתה יודע, כל מיני מגזרים, שהם, כי ניו רוב, או ניו חוז משמעותי, והם לא השתנו, והמדינה הפכה להיות מאוד ענייה. זאת אומרת, אתה רואה את זה, הנה, שכננו בלבנון, שאנחנו מלחמים שם, השיעים היו בעבר מיעוט מאוד גדול, הנוצרים היו אחוז מאוד משמעותי, כל הנוצרים ברחו, והשיעים השתלטו, זאת אומרת, אנחנו לא...
השאלה, האם אתה חושב שמה שמודד את האושר, או את משמעות החיים, זה אך ורק הרווחה הכלכלית?
לא.
אני מוכרח לך...
לא, אני מסכים איתך, אבל בסופו של דבר, ישראל, אני חושב, תסכים איתי או לא תסכים איתי, ישראל היא, אין לה את הלוקסוס להיות ענייה. כי תחשוב על זה שנייה, שאנחנו כרגע במלחמה, זה הכי ממחיש את זה. המטוסים עולים כסף, הפצצות עולים, מאופן הכי פרקטי של הטכנולוגיה, המוחות שמפעילים את 8200 למשל. זה צריך בשביל זה השכלה וכסף.
זה מה שמחייב את אותו המגזר המחזיק בכל כך הרבה אחוזים של הכלכלה הישראלית, להיכנס לדיאלוג. גם הם צריכים להשתנות.
בוודאי.
אני מצפה למשהו גדול שיצמח בעם ישראל, כאשר יהיו מפגשים פוריים בין אנשי קפלן לבין נוער הגבעות.
אתה חושב שזה יכול לקרות?
האנרגיות כאן הן אנרגיות עצומות, והמציאות ההיסטורית והגיאופוליטית תכריח את המפגש הזה. וכל אחד עכשיו עושה דמוניזציה של השני.
כן.
והביקורות ייתכן גם שהן צודקות. גם מהצד הזה, גם מהצד הזה. אבל בסופו של דבר, ריבונו של עולם שם אותנו באותו, לא רק באותו כדור, אלא באותה מדינה.
שהיא מאוד קטנה.
היא מאוד קטנה, גם מבחינת השטח, וגם מבחינת ה... ועוד בחינות אחרות. אבל אנחנו רואים שאנחנו חברה אנרגטית מאוד. אנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי, שיש לה דמוגרפיה עולה.
נכון.
אז זאת אומרת ש...
בקשר גם החילונים דרך
כן,
אגב
ודאי. עושים הרבה ילדים. זאת אומרת שיש אופטימיות בסיסית, וההכרה בזה שהחיים כדאיים, כדאי לחיות. אז זאת אומרת שברור שלטווח בינוני אנחנו סובלים, לטווח ארוך אני מאוד אופטימי, אני הייתי אומר שאפילו שזה מין מחלה שאני חולה בה, האופטימיות הכרונית שרודפת אותי מאז מתמיד.
אני מקווה שאני אצליח להיות כמוך. אני אגיד, עצם העובדה אולי שאנחנו גרים כאן, זה מבטא איזשהו אופטימיות. הרי רוב הישראלים שיש להם טיפה יותר כסף, נגרע לזה מהממוצע, יכולים לברוח. זה לא בעיה למצוא מקום.
גם מי שאין לו כסף.
נכון, היום בימינו אפשר, בעבר לא היה אפשר, טיסה הייתה עולם מלא כסף וזה, היום יש לך אינטרנט, מזמין טיסה, ורוב רובם מוחלט, יש עכשיו כתבות שמנסות לטעון, שמלא יוצאים, ואז רואים שזה כלום, ומי שיוצא זה בדרך כלל אנשים שהגיעו מרוסיה בשנה האחרונה, בגדול רוב הישראלים מוחלט, מוחלט, מוחלט נשאר כאן.
אגב, במובן הזה צריך להודות לתקשורת. כי התקשורת עושה עבודה חשובה מאוד, שהיא משקרת כל הזמן. חוץ ממך, כמובן.
לא, בסדר.
כן.
אבל point taken.
כן, זאת אומרת, השקר התקשורתי מסתיר את התהליכים האמיתיים, תהליכי שינויי זהות, ואז יוצא דבר מאוד מעניין, שהתהליכים האלה לא נחשפים לזרקורים, ואז הם מתרחשים.
כן, אין להם איזושהי חשיפה שיכולה לפגוע. שאומרים שלפעמים משהו דולף כדי למנוע את המהלך.
כן, בדיוק.
אז זה לא דולף, כי אין להם אינטרס להדליף. כי הם כאילו, זה נוגד את האג'נדה. אולי אני אמרת, אנחנו מדינה מערבית, וזה אולי מתקשר לחברה מסביבנו, למדינות. אתה חושב שישראל היא מדינה מערבית? במובן הקלאסי של המילה, הרי מערב זה לא הכוונה גיאוגרפיה. גם יפן היא מדינה מערבית.
נכון, נכון, ודאי. ודאי שאנחנו מדינה מערבית מבחינת התפקוד. מבחינת המשמעות שלנו, אנחנו לא מדינה מערבית, אנחנו משהו אחר. אנחנו,
תסביר.
אנחנו בעצם, אפשר לומר, במובן המטה-היסטורי, אנחנו, אפשר לומר, חתיכת תנך בלב המודרנה. כך אנחנו נתפסים. אנחנו נתפסים כך בתת מודע הקולקטיבי של העולם כולו. כלומר, במובן הזה אנחנו מהווים חידה. ברגע שאתה מציב את התנך מלפני אלפי שנים, אתה מביא אותו אל העולם המודרני, אתה מעורר או התנגדות או אהדה. אבל אדישות לא.
לכן כולם יש להם דעה עלינו.
בדיוק, ויש אובססיה של התעסקות מתמדת במדינת ישראל, גם אצל מרחבים שלכאורה אין להם שום קשר.
כן, הנה ראיתי ביפן, מפגינים נגדנו עכשיו.
כן, יפה. כן, הגיוני. הגיוני. ועוד מעט אתה תראה גם הפגנות בבייג'ין.
לא, שם הם יורים בהם, אז זה בסדר. בסדר.
לא, אבל זה מעודד על ידי הממשלה.
כן, כן, כן. כן.
זה... זאת אומרת שאנחנו היום מהווים איזושהי חידה, ויש איזו מחשבה שאולי יש ליהודים מה לומר. כן, אתה יודע, אני תמיד מביא דבריו של ז'אן ז'אק רוסו, הפילוסוף, שאמר, אני נראה לי שאבין את היהודים רק כאשר תהיה להם מדינה משלהם, ואז הם יוכלו לדבר בלא פחד, ואז נדע מה יש להם לומר. עכשיו, מה שקרה זה שאחרי מאות בשנים, סוף סוף יש לנו מדינה.
ומה אנחנו אומרים?
זהו, אין לנו מה לומר. מגמגמים.
עוד לא החלטנו.
ואני חושב שזה חלק מהמצוקה, שמה שאתה אומר, החרדות, השנאה וכדומה, זה המצוקה. מה בעצם האמירה שלנו? מהו האתוס שאנחנו רוצים למסור? ורואים את הדתיים, אוי ואבוי, זה מה שיש לנו לומר, לא רוצים לשמוע על זה. אפשר להבין. בסדר, אבל אני חושב שהדברים הולכים ומתבררים, וחלק מהמהפכה נעשית על ידי הפודקאסט שלנו.
כן, על ידי שיחות כמו שלנו. אני רוצה אבל לשאול משהו, אולי אני רוצה להציע תזה, תגיד לי מה אתה חושב. בגדול, אם אני נולדתי בארצות הברית, שומעים מהמפתח, וגם נולדתי בברוקלין למשפחה חרדית, וגדלתי בארצות הברית, ופתאום אתה, אם אתה יוצא טיפה מניו יורק, הגויים בניו יורק, נקרא לזה, הם גויים מאוד פרוגרסיביים, שמאלנים, שמאלנים במובן החילוני,
אגרסיבי אפילו.
כן, הרדיקלי. אתה יוצא טיפה מהעיר, אתה פתאום מגלה שארצות הברית היא מדינה מאוד דתית.
נכון.
ואז אתה טיפה גם קורא את האבות המייסדים, ככל שגדלתי וככה גנבתי ספרים וזה, כי הילדות לא נתנו לי, אז אתה מגלה שהאבות המייסדים של ארצות הברית, בגדול בגדול, א' העריצו רובם את היהודים, אבל מעבר לזה, המדינה הייתה נועדה להיות מדינה תנכית, במובן הכי בסיסי, ואם אנחנו מסתכלים גם על ארצות הברית, וגם על הרבה ממדינות מהפילוסופיה, הזכרת את רוסו, אבל גם ג'ון לוק ואחרים, מאוד דיברו על, על הדת, אבל במובן התנכי של המילה, כאיזשהו מודל למערב כולו.
נכון.
זאת אומרת, המערב בימינו בנוי על התנך, על התנך היהודי. בעיקרו, יגידו בארצות הברית,
יהודו נוצרי, קצת פילוסופיה יוונית, וקצת...
על המנגנון אולי יש פילוסופיה יוונית, נקרא, זה המנגנון ההצפעתי, הנציגי, אפשר לקחו, אבל הערכים של ארצות הברית, החירות, היכולת, החופש דעת, וזה ערכים תנכים. אז התזה שלי אומרת, שהסיבה שהרבה עכשיו, למשל בארצות הברית, פתאום הרבה כועסים על ישראל, וזה וזה, זה משהו שהם איבדו את התנכיות שלהם. זאת אומרת, כשאתה מסתכל, א' כל מספר הילדים בירידה מטורפת בעשור האחרון, ויש ממש צלילה. מי שקורא את אילן מסק, למשל, הוא מדבר על זה הרבה, שהמערב והעולם כולו לא יוכל לשרוד את הנתונים האלה. ושנית, church attendance. זה הנתון המדהים ביותר. בעשור האחרון, האמריקאים הפסיקו ללכת לכנסייה. הם הפסיקו. מה הם עושים? הם כל היום מול המחשב עושים שטויות. באמת, כאילו במובן, שואלים, ומעבר לזה, במובן הסוציולוגי, אין להם חברים, הם מאוד בודדים, הצעירים בארצות הברית. היה סקר לא מזמן שאחד מכל שלושה צעירים בארצות הברית, אומר שאין לו אפילו חבר אחד. זה מסתדר עם העובדה שאין קהילה, ואין דת, ואין כלום. מחפשים משמעות. מה המשמעות?
בין השאר, ה-Black Lives Matter, הפרוגרסיביות, העניין הטרנסי שנכנס מאוד בשנים האחרונות, ועכשיו גם ההפגנות נגד ישראל. אז התזה שלי אומרת, זה לא רק שאנחנו מה שאמרת, אלא גם שאנחנו בעצם מהווים איזושהי תזכורת להם מה שהם איבדו.
נכון.
זאת אומרת, הם בורחים מאיתנו, בבחינה ערכית.
כן, אתה מדבר בעצם כמו חזל, שדיברו על מלאה חרבה, זאת אומרת שכאשר רומא מתרוקנת, ירושלים מתמלאת ולהפך. כן, אז אנחנו באמת במצב כזה, אני רוצה להזכיר משהו שאמר שר החוץ הבריטי במבצע צוק איתן.
כן.
או אולי זה בעופרת יצוקה.
באחד המבצעים.
כן, אני חושב שזה בעופרת
יצוקה. יש הרבה מבצעים, כן, אפשר כן, לזכור.
כן, כן. אז בעופרת יצוקה הגיע לכאן שר החוץ הבריטי, שאינני זוכר את שמו, והוא אמר שני משפטים שכל אחד מהם מקומם. המשפט הראשון היה, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. זה מקומם. כלומר, מישהו נתן רשות לאנגליה להגן על עצמה, כלומר, זה דבר המובן מאליו, אלא עדיין זה שריד של התפיסה הנוצרית שמותר ליהודים לקיים איזושהי אוטונומיה, אבל בפיקוח. בפיקוח של הישות הכוללת, הקהילה הבינלאומית וכדומה. וזה בעצם מדינת גטו. הדבר השני שהוא אמר, אבל אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. מה המשמעות של הביטוי הזה? המשמעות של הביטוי הזה זה חרדה. שמה אתם תציבו עכשיו אלטרנטיבה ערכית אחרת. ואתם עכשיו תבואו עם ערכים מוסריים שונים משל המערב, ואתם תנצחו. זה בעצם הקנאה של מי שמחליפים אותו.
נכון.
כן, אז זה בעצם, אני חושב, תואם את הדברים.
ובהקשר כן. הזה של ממש המלחמה אולי, אני חושב, קראתי לו מזמן מישהו, היסטוריון צבאי, שבעצם כתב שממלחמת העולם השנייה ועד ימינו, לא הייתה מלחמה שבו מדינה מערבית ניצחה. והטענה, ממש הייתה ניצחון שהצד השני נכנע. הרים דגל לבן. מגרמניה נאצית יפן, עד היום לא היה. והטענה שלו הייתה שמבחינה ערכית, אני חושב שזה היה ויקטור דייוויס הנסן, שהיה פעמיים פה, ומתגדולי ההיסטוריונים הצבאיים, והוא בעצם, ששאלתי אותו על ישראל, הוא אמר, המערב לא מסוגל לתת לישראל לנצח, גם בגלל שהוא לא סובל את ישראל בהרבה, אבל מעבר לזה, שהוא לא מסוגל לנצח בעצמו. הוא רואה כל הזמן את הצד השני, את התמונות.
אבל תשים לב. כן. שדווקא מה שקורה עכשיו בעזה ובלבנון מהווה, הייתי אומר, נקודת משיכה של המערב.
תסביר.
כי הרי המערב היום מאוים על ידי העולם האסלאמי. ובתווך זה נמצאת מדינת ישראל. והנקודה שבה מדינת ישראל נמצאת, הנקודת המגע זה ציר פילדלפי. והמערב מצפה לראות איך היהודים יפתרו את הבעיה.
של ציר פילדלפי? ספציפית?
לא, של העולם האסלאמי.
כן, כן,
כלומר,
אוקיי.
אבל פה יש איזה נקודה שבה הכל מתרכז.
כן, הנגיעה כן. בין העולם האסלאמי לעולם...
כן, כן, בדיוק, אוקיי. בדיוק. ולכן, אתה אומר, זה נכון שהמערב לא מסוגל לנצח, אבל באיזשהו מקום, באינטואיציה פנימית, הם מרגישים שאולי ליהודים יש כן יכולת לנצח, אולי כן להם ברירה. כן.
כן.
ואז... התוצאות של המלחמה תהיינה בעלות השפעה על כל התרבות העולמית כולה.
בוודאי.
אגב, את זה אמר ראש הממשלה בקונגרס.
כן.
הוא אמר, המלחמה שלנו זה לא מלחמת קיום, זה מלחמת הטוב ברע, ואנחנו נלחמים בשבילכם. ועל זה הראו לו.
הראו לו מי שהגיע.
כן,
היו
כן.
איזה 30-40 שלא הגיעו.
אז זה גם אומר משהו. מי
בוודאי.
מי שגם לא להגיע זה צורה מסוימת להגיע.
ברור. והם לא הגיעו כדי להראות שבעצם, אני חושב, בתת מודע, לא במה שאמרה נתניהו וזה, אם זה היה בני גנץ, או מישהו, גם לא הם מגיעים, רובם. אחד הדברים המוזר...
בני גנץ הוא היה מגיע לשם גם.
כן, לא בסדר, אבל הטענה שלי שנתניהו בסך הכל בהקשר הזה, פלקט לישראל, ליהודים, למשהו כזה, והם לא מגיעים כי הם באמת חוששים. זאת אומרת, הם חוששים שישראל תצליח כאן, וזה בעצם נוגד את כל מה שבעצם תיארנו עד עכשיו. הנציגים שלא הגיעו, הם הנציגים הכי קיצונים במובן האנטי, המוסר הבעייתי הזה שאנחנו ככה נוגעים בו שוב ושוב. אז אולי גם בהקשר הזה על העולם מסביבנו, העולם המוסלמי, אסלאמי, ערבי, איראני לא ערבית, אבל אנחנו באמת מוקפים באויבים, שכמו שאמרת, אנחנו מאוד מאוד חוששים, הרבה מאיתנו להגיד שזה מלחמת דת.
כן.
אבל
לא, אנחנו קובעים את זה אגב.
בדיוק. אני אומר, אז מבחינת הרוב רובם של האויבים שלנו, זה מלחמת דת. אין בזה ספק בכלל. מבחינת חמאס שעשה את השביעי באוקטובר, מלחמת דת. הג'יהאד האיסלאמי, השם אומר את הכל, הג'יהאד. יש אמנם גורמים שהם יעני חילונים, אבל גם מחמוד אבאס, שהוא...
אבל כאילו... הוא משמש ראש גשר של הקיצונים, זאת אומרת, כן, זה בדיוק. לא משנה.
אבל כן. גם הוא הולך למסגד ומתפלל, ושומע דרשות שצריך להרוג את כל היהודים, וגם הוא כתב תזה של הכחשת שואה בדוקטורט שלו, שזה ברור למה כותבים דבר כזה. אז אולי אחד הדברים שאני זוכר שאמרת, ושאתה עוסק בזה, זה איזשהו חיבור דתי, בין העולם הדתי היהודי, לעולם הדתי המוסלמי. איך בכלל אפשר לגשר את הדבר הזה? הרי רגע, רק כדי לחדד, העולם היהודי הדתי לא רוצה להרוג את כל המוסלמים. רוצה לחיות, רוצה לקיים את אורח חייו
פה. כן, אף אחד לא רוצה.
בדיוק, הם כן.
כן, כן, ברור, ברור, תאוות הרצח שמה קיימת. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על דת, דבר מפתיע, אתה יודע שלפי פטוות, כלומר פסקי ההלכה של החמאס בעצמו,
כן.
אסור לאנוס, אסור להרוג.
לא, הם עשו הוראה זמנית שמותר.
כן?
הם מצאו שמה שהיו פסקי הלכה זמניים, שכחלק מהמבצע מותר לעשות ביזה ואונס וכו'.
טוב, בסדר, אבל מה זה, אני חושב שיש פה איזושהי סתירה בין מה שהאיסלאם יכול להיות, לבין מה שהציבור המוסלמי הוא במציאות.
כן, בדיוק.
זאת אומרת, יש נתון סוציולוגי, שהוא הרבה מעבר למה שהדת מתירה. אמנם יש לדעת פה אחריות גדולה שהם יצרו את הדבר הזה, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שלא די במהפכה דתית אצלם, הם צריכים גם שינוי מהותי בפסיכולוגיה שלהם. אגב, זה לא נעים לדבר, אבל ככה היה בגרמניה אחרי המלחמה, היה תהליך של דנאציפיקציה, אותו דבר גם ביפן.
גם ביפן.
גם ביפן. ונצטרך בהחלט להתמודד עם שינוי ספרי הלימוד ובכלל לעולם הערכים. יצוין אגב לשבחם גם של הסעודים, גם של האמירטים, שהם שינו, הם מחקו בספרי הלימוד שלהם כל ביטוי אנטי-יהודי או אנטי-ציוני.
וגם הכחשת שואה הם הציעו בכלל
במקומות. כן, נכון, נכון, עשו מוזיאון לשם.
כן, כן, כן.
כן, זאת אומרת, אני הייתי שם, פגשתי גם את מי שהקים את זה, אל מנסורי. יש, למזלנו, יש נתונים פנימיים בתוך האסלאם עצמו, בתוך המסורות שלהם, שיאפשרו את החזרה בתשובה שלהם. זאת אומרת, כשחזל אומרים שישמעאל עתיד לעשות תשובה, הוא עשה תשובה ובנה, ובחינת מעשה אבות סימן דבנים, יעשו תשובה, הדברים האלה יכולים להתבסס על נתונים פנימיים של התיאולוגיה שלהם. וזה המזל, כי אם לא, אז תגיד, תעזוב את האסלאם.
אין
לא,
מה
לא
לעבוד רוצה. בכלל.
כן, אין מה לעבוד. מה שאין כן, באמת, אם אנחנו מדברים, ואני יוצא לי באמת להיפגש עם הרבה מאוד גורמים בעולם האסלאמי, יש בהחלט הכרה בזה, שמדינת ישראל היא חזרתו של עם ישראל, על פי הבטחה האלוהית אל ארצו. כן? ואז יוצא שאתה פוגש אנשים, שמסיבות דתיות, הם יותר ימינה מבן גביר. כלומר,
איפה הם נמצאים? שומעים אותם, הם מדברים?
כן, בוודאי.
אבל הם מיעוט שבמיעוט, לא?
נכון. אבל זה בכלל לא משנה אם הם מיעוט או לא מיעוט, כי ברגע אפשר לומר, החיידק קיים, אז הוא מתחיל להתפשט. וכאן לא מדובר בחיידק הרסני, אלא להפך, זה משהו שיכול לעזור לאסלאם. כי הרי אחד המשברים הגדולים של האסלאם, בלי קשר למדינת ישראל, זה התחושה האיומה שהם אינם מצליחים להשתלב במודרנה.
נכון.
הרי אם אלוהים איתנו, אז איך זה שמבחינה סוציולוגית, מבחינה כלכלית, אנחנו הנמוכים ביותר מכולם? הם מרגישים את הבעיה.
כן.
והדבר הזה מסתבך עוד יותר, כשמולם מדינת ישראל, שהיא אחת המדינות המצליחות בעולם. הדבר הזה גורם למחשבות. ואז הם חוזרים לטקסטים היסודיים שלהם, והם רואים שבתוך הקוראן עצמו, יש שני ביטויים עבור היהודים, על יהוד ובנו ישראל.
כן.
על יהוד, כלומר יהודים, זה ביטוי של ביזיון. אבל בני ישראל זה הדמות התנכית המכובדת שלא הייתה קיימת כשהאסלאם נולד. כלומר, האסלאם נולד הרבה אחרי חורבן בית שני. ופתאום רואים בני ישראל חוזרים. איך להתמודד עם זה? אז העמדה האחת של החמאס או של דאש זה אגרסיביות שבאה לחפות על החשש של
להעיף אותם.
כן, להעיף אותם.
שלא יהיו.
או באמת להכיר שאכן אלוהים מקיים את הבטחתו. ואז יוצא שהעולם מתנהל לא רק על ידי בני ישמעאל, אלא יש ברית בין בני יצחק לבין בני ישמעאל. את זה אני שומע, למשל, מהאופוזיציה האיראנית, שאומרים את זה מפורש, או מהממשלה הסורית הגולה. כלומר, אנחנו היום...
אתה בקשר איתם באופן אישי.
אני בקשר איתם, כן, אני בקשר איתם, והם מבקשים מדי פעם להיפגש איתי. אגב, מאוד מעניין לשים לב שהקבוצות האלה, שבמקומות שונים בעולם המוסלמי, לא מסתדרות אחת עם השנייה. זה בגלל ההתקרבות שלהם ליהדות. והם מוכנים, לא הבנת את הבדיחה.
אני הבנתי, היהודים אוהבים להתווכח. הם נדבקו בחיידק היהודי.
אבל הם כן מוכנים לשתף פעולה עם ארגון יהודי כמו ברית עולם. זאת אומרת, אנחנו יכולים...
זאת אומרת, אתם גשר בין הערבים הציונים.
בדיוק, זה דבר מפתיע, אבל אני רואה את זה במציאות.
כן, אבל רגע, אבל כל ה... יש, אלה, הזכרת את האופוזיציה האיראנית, של סוריה הגולה, או איך זה... יש, אבל אלה בעצם ארגונים שהם לא... הם לא, זאת אומרת, הם לא, האופוזיציה האיראנית לא נמצאת באיראן כרגע, כולם ברחה, הסורים ברחו.
אבל האמירתים נמצאים באמירויות. הסעודים נמצאים בסעודיה.
והם בעמדה הזאת?
ומרוקאים נמצאים במרוקו. כן, יש היום, אפשר לומר, האמירתים הפתיעו אותי מאוד, הם הזמינו אותי לדבר איתם, וראיתי עמדות מוסלמיות מובהקות שלא הייתי רגיל לשמוע אותן.
האמירתים הרשמיים.
הרשמיים, כן, כן. ראשי המדינה וראשי הדת שלהם, הם בהחלט בכיוון כזה, משל כשדיברתי איתם על המושג הבעייתי באסלאם, של דר אל אסלאם ודר אל חרב. מה זה דר אל אסלאם? אותו חלק של העולם שאי פעם נשלט על ידי האסלאם.
זה יהיה תמיד לאסלאם, כאילו.
כן, זה תמיד לאסלאם, ואם היא קמה ישות מדינית אחרת בתוך המרחב הזה, הם חייבים כליה.
בגלל זה הם אוהבים את ספרד, כאילו הם צריכים לחסל שם וזה.
אבל כשדיברתי באבו דאבי עם ראשי המדינה על זה, אמרו לי, אנחנו לא מקבלים את החלוקה הזאת. זו העמדה של האחים המוסלמים, אנחנו נגד. כן, כלומר, צריך להבין שיש היום, וגם השיחות שלי עם שייח אל-תמימי, שהקים בכל זאת, שחינך 300 אימאמים, כן? הוא אומר לי, לפי ההלכה שלנו, אסור לנו להילחם בכם. כן?
למה?
וזאת למה? מסיבה מאוד מעניינת. לפי ההלכה המוסלמית, זה דבר שאולי...
השריעה,
לא...
כן.
כן. לפי ההלכה המוסלמית, השריעה, כן? אם יש חלק של דר אל אסלאם, שנאבד, ועבר לאומה אחרת, אסור להילחם באומה הזאת, אלא אם כן, הם לא מרשים להפיץ את האסלאם. אבל מאחר ואתם מדינה דמוקרטית, ואצלכם מותר ללמד אסלאם, אסור להילחם בכם. והוא הדין לגבי ספרד, יוון.
איפה הוא נמצא, השייח הזה?
הוא עכשיו באוסטרליה.
אבל יש לו הרבה השפעה, אתה אומר
שלא... כן, 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 בוודאי, הוא מלמד באוניברסיטה, שם אסלאם וכדומה. כן,
מה אתה אומר?
מובן מאליו שהוא כועס על הממשלה האוסטרלית, שנותנת מקום גם לאחים המוסלמים לדבר שם.
טוב, זה בעיה בכל המערב. כל פעם שאתה מראיין, ראיינתי אנשים שמגיעים ממדינות ערביות, מוסלמיות, הם מאוד כועסים שהמערב לא מטפל ב...
אין להם תרבות דמוקרטית. כן, ברור. כלומר, המחשבה שיש, באמירויות אמרו לי, איך אתם מנהלים את המדינה שלכם? זה כלומר, זה...
איך הם לא בכלא?
כן, בדיוק.
איך להוצאת אותם להורג?
אגב, יצוין שגם סעודיה בכיוון הזה, רק שסעודיה אפשר לומר, רואה באמירויות בלון ניסוי.
נכון. היא גם מאוד חוששת מהרחוב. זאת אומרת, יש הבדל שוב בין ההנהגה, וכמו שאמרת, התרבות העממית.
הייתי אומר שהם חוששים עוד משהו, הם חוששים מארצות הברית. כלומר, ארצות הברית לא מרשה להם לעשות נורמליזציה עם ישראל, כל זמן שלא פותרים את הבעיה הפלסטינאית. להם זה לא אכפת.
בגלל זה אמרתי שאם טראמפ אולי נשאר, זה היה יכול להיות הרבה יותר מהיר. בגלל שהטראמפ לא היה לו אכפת מהפלסטינים, ולביידן יותר זה קטע שלו. בלי קשר, עוד דבר שתגיד אם אתה חושב שחשבתי, שמעתי לא מזמן, הרי כמו שתיארת, האסלאם תופס את עצמו כדבר הכי עליון שיש, ומצד שני הוא רואה בפועל את הנחיתות שלו, מבחינה מודרנית ומבחינה צבאית ומבחינת החברות המוסלמיות, וזה יוצר, לא מזמן שמעתי סוציולוג שחוקר את התרבות המוסלמית, זה הסיבה שיש במדינות הערביות המונים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה מופרכות, למשל על הספטמבר, 11 בספטמבר, למשל שהיהודים, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה את הקריש הזה שאכל מישהי בחופי סיני, ולפני איזה עשור, ואז השלטונות בשארם השייח אמרו שזה היה קריש ציוני. לא, אמיתי, זה היה בכל החדשות. כל מיני דברים מוזרים כאלה, את שומע איזה רעידת אדמה ולא יודע איפה, לא רוצה להגיד סתם שמות של מדינות שלא יתבעו אותי, לא יודע, ואז הם אומרים בחדשות, המושל המחוזי אומר שזה מזימה ציונית וכו' וכו', ויש גם הרבה אמונות על השואה ועל היהודים ששולטים בכל העולם כסף היהודי ודברים שבמערב כבר יחסית מותר. אנחנו אולי נשאל אותך על האנטישמיות הפרוגרסיבית שהיא מאוד שונה מהאנטישמיות הנוצרית הישנה, אבל דווקא בעולם המוסלמי אימצו כמעט לחלוטין בקרב ציבורים מאוד רחבים את הקונספירציות של האנטישמיות הישנה והטובה. איך זה, אתה חושב שזה בשורש המקור, כי הם מאוד מרגישים רגשי נחיתות, אז חייב להיות איזה משהו.
תראה, צריך לזכור דבר אחד, ההמון לא מלומד. כן, והמון לא מלומד קונה בקלות מיתוסים. זה מניפולציה שמאוד עובדת. זאת אומרת, אתה מוכר איזשהו שקר, אבל אתה שולט באלה ששיקרת להם. אני חושב שזה סך הכל עובר לתחום הפוליטי.
זאת אומרת, זה לא משהו עמוק יותר בתרבות. אם הם היו יותר משכילים, היה יותר שוני.
אלא אם כן, מדובר במניפולציה. למשל, כשאתה רואה את הדברים של שייח' אמין אל-חוסייני, כן, שהיה
שותף
של היטלר. בסדר. השיח שלו הוא שיח נאצי,
כן,
אבל זה לא השיח המוסלמי. כלומר, זה שימוש ציני לפי שעה באידיאולוגיה המקומית.
כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת על הפרוגרסיביות המערבית, כי אני חושב שאנחנו בעצם נוגעים כאן בשתי סכנות גדולות עלינו ובכלל על המערב, על אנשים שמאמינים במשהו שהוא אולי שחשוב לשמר את מה שבנינו, נגיד, מאז מלחמת העולם השנייה. ואני חושב שזה כן חשוב, גם כמדינה וגם כי יש לנו בעלי ברית. אני הייתי עכשיו בארצות הברית, ועברתי ליד NYU, וראיתי הפגנה נגד ישראל, לדעתי מחוץ למקום, מעונות של סטודנטים יהודים, או משהו בסגנון הזה. כל אחד ישאל את עצמו למה מפגינים נגד ישראל מחוץ למעונות של יהודים.
כן, כן,
אין קשר, אני יכול להיות אנטי-ציוני, אבל לא אנטישמי. מסתבר שזה קצת קשה.
כן.
אבל בעצם יש שתי קבוצות של מפגינים. אחד זה המוסלמים, עליהם אני לא מופתע בכלל.
כן.
השניים זה בדרך כלל סטודנטים לבנים, ממשפחות של המעמד הביניים בארצות הברית. ההורים שלהם בוודאי תומכים בישראל, הילדים לא. וכשאתה שומע את הסיבות, זה כמעט קומי. זאת אומרת, למשל, Queers for Palestine. אנשים שהם
אומרים,
הם לא היו. הם לא היו. אבל הם באמת, זאת אומרת, הם מחזיקים את דגל הגאווה בצד אחד, ודגל פלסטין בצד שני. ולפעמים אפילו דגל הגאווה בצד אחד, ודגל חמאס בצד שני. עד כדי כך. ובעצם, אני חושב שזה מגיע מתוך מקום שהפרוגרסיביות הרדיקלית שנכנסה עמוק, א' לקמפוסים, אבל גם בכלל לחברה האמריקאית, לשמאל האמריקאי, חלק בימין, זה שבעצם הכל בעולם מחולק למדכא ומדוקה, כל דבר, אין שום מוסר, אין שום כלום, זהו, זה הכל, ולכן אם ישראל היא חזקה, אנחנו באמת חזקים.
אז הם הרעים.
כן. וזה כבר הולך לעניין אנטישמי, כי הטענה היא שהיהודים תמיד יהיו חזקים, אין שום הסתכלות על המורכבות של אולי מול הפלסטינים אנחנו חזקים, אבל יש כאן עולם שלם שנגדנו, כאילו, אז איך אתה תופס א' כל את בקצה זה נגד ישראל, אבל יש משהו עמוק יותר, זאת אומרת, הראייה של הזניחה של הערכים של המערב, של הדת, של המוסר זאת אומרת, הכל רליטיביסטי נהיה.
כן, כן, תראה, אם אנחנו צוללים לעומק של העומקים של הדברים האלה, מדובר על משהו אחר לגמרי.
בדיוק.
ואני לא בטוח שכל כך מודעים לזה. אולי אתה כן מודע. יש מאז, אפשר לומר, מאז האקזיסטנציאליזם, מאז הפנומנולוגיה, והקונסטרוקציזם, וסטרוקטורליזם, כל התנועות הפילוסופיות החדשות, יש איזה מין תחושה שכל תבניות המחשבה נהרסו, נשברו. והשאלה היא, מה עושים? אז יכולה להיות עמדה, מה שנקרא עמדה השמרנית. העמדה השמרנית אומרת, רגע, בוא נציל. אתם שוברים, אבל יש כמה דברים שצריך לשמר. עמדה כזאת, עם כל ההבנה המוסרית של הערך שלה, היא חלשה. תמיד אני אומר, מול הפוסט-מודרניזם, אפשר נגיד, זה ככותרת כללית, לווק וכל הדברים האלה, מול הפוסט-מודרניזם לא הייתי מעמיד את המודרניזם, אלא את הפוסט, פוסט-מודרניזם.
שמה זה אומר?
זה אומר שאם התבניות המחשבה נהרסות, סימן שהולכים לקראת משהו אחר. ואם נשתמש במילים גדולות, נבואה.
נבואה.
הנבואה. הנבואה נעצרה בעולם בגלל שיש מסכים שעוצרים אותה. המסכים האלה הם מסכים הקונספטואליים. אני כדי להסביר את זה, אני רוצה להביא משל על אחד מגדולי התנאים, יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל, תלמידו של הלל הזקן, כשהוא היה עוסק במעשה מרכבה, התלמוד אומר דבר מדהים. כל עוף שהיה עובר לו מעל הראש, נשרף. של מה? למה, קודם כל, למה הוא בכלל ישב מחוץ לבית, איפה שהעופות עוברים? כן, ברור שיש פה משל. מה עם העופות? העופות זה המחשבות שלו. המחשבות מקבלות צורה, מה שנקרא קונספט. כל הפילוסופיה וכל עולם הדת והפילוסופיה עסקו בקונספטים. מרוב קונספטים, מרוב מושגים, אתה כבר לא לומד מי הוא הנמשג.
נכון.
ואז בעצם מגיע שלב של בגרות, שבו הכל נשבר. ואז אתה סוף סוף יכול להיפגש עם החיים עצמם, החיים האלוהיים, החיי האינסוף. ולכן אתה אומר שבאיזשהו מקום, העולם, עם כל ההשתברות העצמית שלו, צמא לתוכן עליון, והוא נכון. לא יודע איפה הוא נמצא. אבל הוא מרגיש אולי שזה נמצא אצלנו. אולי גם אנחנו לא לגמרי ברורים בזה, אבל נקרא משהו שאמר לי אחד מראשי קטמקויה.
כן, מיפן. כן. אלה שאוהבים את ישראל.
כן, מפתיע. אז הוא אמר, אתם אחראים על הקשר של הטרנסנדנטיות עם העולם. כלומר, במילים אחרות, אם העולם הוא בית, ויש לו גג, צריך גם שיהיה לו ערובה. אבל אתם אחראים על הערובה הזאת, הקשר עם מעבר
עם השמיים.
עם השמיים.
אז מה בעצם אתה אומר? שהתשובה שלנו לפרוגרסיביות, לרלטיביזם הזה, לחוסר במוסר...
קודם כל להבין למה זה בא.
אוקיי. למה זה בא? אולי אני רוצה לחדד לפני...
אכזבה. זה בא מאכזבה.
שמה?
מעולם הערכים הקודם. הרי אם עולם הערכים המערבי לא מנע את השואה, לא מנע את מלחמת וייטנאם, לא מנע את הסמים, לא מנע הרבה דברים רעים שהתרחשו בעולם, אז בעצם יש אכזבה מעולם הערכים שעד עכשיו יחזיק את המערב.
אבל אני רוצה להקשות על זה, כי אולי לא להקשות במובן, זאת אומרת, ברור שיש בזה משהו, אבל זה לא מסביר למה בעשור פלוס מינוס האחרון יש התפוצצות של הדבר הזה. זאת אומרת, תמיד היה, אבא שלי היה בשנות ה-60 בארצות הברית, והיו את הרדיקלים באוניברסיטאות.
ילדי הפרחים.
כן, הכל היה בסדר, אבל זה לא, רוב האמריקאים לא היו שם. הצביעו לניקסון. כן. רוב האמריקאים היו דתיים, שמרנים, שוב, יש הבדל בין הערים, רוב האמריקאים לא גרו בערים הגדולות, הם האמינו, הם הלכו לכנסייה כל יום ראשון, הם התפללו, הם גם תמכו בישראל דרך אגב מתוך האמונה הנוצרית הזאת, עדיין יש כאלה, אבל אני מקווה שהם לא ייעלמו, אבל אני אומר כאילו, היה, רוב הציבור לא היה שם, אחרי השואה ותוך כדי מלחמת וייטנאם ותוך כדי כל הדברים האלה, בעשור אחר, אפילו אחרי 9-11, זה, אני הייתי בארצות הברית שראיתי מהכיתה שלי את הבניין היתומים נופלים מהחלון, ואני זוכר שאחרי זה אתה אמור להיות במשבר אמונה עצום כאמריקאי, מה זה מה, אנחנו American greatness ובום,
כן,
להפך.
יש גם נטייה גם בנפש להיכנע לאלימות.
כן,
זה... יש משהו תהליך פסיכואנליטי כזה. האסלאם מופיע היום בתור הגורם הגברי, נכון. העוצמתי בעולם. ולכן מי שמרגיש את החולשה שלו, באיזשהו מקום הולך ונכנע לאלימות הזאת. הוא רואה באלימות הזאת משהו שיכול להביא תוספת חיות.
אבל דווקא דרך אגב בהקשר הזה, אולי זה יחדש לך משהו מעניין, אחד הדברים ש... אולי... ותגיד לי מה אתה חושב על זה, אחד הדברים שיש מדינה חשובה בבחירות האלה במישיגן, שאומרים שלביידן יש קמלה עכשיו, יש לה two state solution, מישיגן ומינסוטה, בגלל זה כל המדיניות זה להביא את המוסלמים שם בזה. עכשיו לפני הסיפור בעזה, היה סיפור מאוד מאוד מעניין סביב הטרנסג'נדרים, שהיה במדינות האלה מושלים מאוד ליברליים פרוגרסיביים שניסו להכניס חומר טרנסג'נדרי וספרים מאוד מיניים לבתי הספר. מי התאחדו נגד זה? המוסלמים והנוצרים היותר חזקים. ומאז השביעי באוקטובר הם שוב נפרדו. זאת אומרת מה אני מנסה להגיד, שאולי זה מתחבר למה שאתה אמרת על האיחוד הזה, שיכול להיות בין האסלאם לבין המערב והיהדות היותר, נקרא לזה, אמונית, זה במובן הזה שאם מוצאים את הסיפור, אם פותרים, נקרא לזה, את השנאה נגד ישראל אצלהם, הרבה מהם יש להם אפשר להגיע להבנות מסוימות על ניהול חברה בריאה. אבל זה לא קיים בגלל השנאה והאיבה ליהודים ולישראל.
כן, אבל כלל גדול בפסיכולוגיה, אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שבבוא הזמן אני גם עשוי לאהוב אותך. כלומר, השנאה באה מפני שאתה לא מספק לי את מה שהייתי רוצה שתספק לי. והתחושה היא שעם ישראל הוא ממלא את תפקידו. ולכן כל זמן שאנחנו עוד לא באים עם פתרונות אמיתיים למשמעות החיים, אז אנחנו מופיעים כאיזה מין מפלצת מוזרה, שהיא מצד אחד מערבית, מצד שני אמורה להיות משהו אחר, ולכן אנחנו מושכים גם את ההתנגדות.
כן.
כלומר, זה תלוי בנו לבוא עם שיח חיובי. לא די לבוא ולומר למה השני לא צודק. עדיף שאתה תדע במה אתה צודק.
בוודאי. אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי אחרונה בהקשר, עכשיו בשיחה שלנו אפשר להמשיך עוד שעות, אבל
בעזרת השם.
אנחנו, יש לנו יום קצר והמלאכה מרובה. אני רוצה לשאול, אנחנו הזכרנו בהתחלה של השיחה את החברה הישראלית ואת המתחים ואת הקשיים ואת הבירור העצמי שאנחנו תוך כדי, אנחנו לא יודעים איפה הוא ילך ולאן הוא יגיע, ואני זוכר יש לי תחושה שרוב רובו של הציבור נמצא, אפילו בסקרים רואים את זה, באיזשהו מיינסטרים של נגיד 70-80% מהיהודים בישראל, די יכולים להגיע לאיזשהו הסכמה על, נקרא לזה, ניהול המדינה. ואחרי המלחמה, אני לא יודע, על המלחמה אנחנו רואים, אפשר לסקת חטופים וזה, יש 50-50, אבל על מה שרוצים שהמדינה תראה אחר כך, יש איזושהי הסכמה מסוימת, והתחושה שלי, אני היום ראיתי, אני משתף אותך, ככה לא תכננתי להעלות את זה מולך, אבל זה מעניין, ראיתי בטוויטר איקס, איזשהו מישהי, ממנהיגי קפלן, מחאת קפלן, הולכת לחבר כנסת מהקואליציה שנסע לארצות הברית לאיזשהו כנס, עכשיו היה כנס של האמריקאים, ישראלים בארצות הברית, בית, באוניברסיטת ברקלי, שגם ככה סונים אותנו שם, הם נכנסים, 4 סטודנטים שהגיעו מישראל כדי להפריע לחבר הכנסת הזה, מתחילה לצרוח עליו, אתה תומך בצורר, אתה תומך בזה, עכשיו, אני, התחושה שלי שיש בצד שהרגיש, כמו שתיארנו לפני כן, ששומטים לו את הקרקע מתחת לרגליים, והסברת למה בעיניך זה לא נכון, נהיה שם קבוצה שהיא קטנה, אבל היא מאוד משפיעה ברעש שהיא עושה. שהיא לא מאפשרת בכלל להגיע לדיון הזה על לאן אנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת, כדי להגיע להסכמות שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, זה, צריכים לשבת ולדבר, צריך להקשיב לצד השני. יש קבוצה שהיא מאוד מאוד משפיעה, גם על ההנהגה הפוליטית שלה, שהיא לא מאפשר, לא רוצה בכלל לשמוע.
נכון.
ואז ממילא גם לא נקשיב לה. איך מתמודדים עם דבר כזה?
אז מה שאני חושב שצריך לעשות, זה להקים ועדה ציבורית שתפעל בחשאי.
כן, כמו שאמרת על זה, שזה לא דלף השינויים בחברה החרדית.
בדיוק. נאמר לך את האמת, אני גם לא יכול לחשוף את הכל, אבל אני פועל עכשיו בתחום הזה.
שמה הוועדה הזאת בעצם תעשה?
שהיא באמת תציע את האמנה החברתית החדשה, שתבטא את הקונסנזוס של המיינסטרים הישראלי.
אבל בסוף זה יתפרסם, מתישהו.
ודאי, זה יתפרסם, והכוח הפוליטי צריך להכריע בזה.
אבל הנה ראינו דרך אגב בסיפור של הרפורמה, היה את הבית הנשיא, הגיעו כל הזמן הנציגים, ובסוף שהיו צריכים לחתום הם פחדו.
אני אסביר לך למה זה לא עבד. אני גם הסברתי את זה בשיחה שלי עם נשיא המדינה. שכיוון שמדובר היה בוועדה של פוליטיקאים, זה לא עבד. ולכן זה צריך להיות מועצה ציבורית על ידי אנשים שהמשקל המוסרי שלהם בעיני החברה גדול.
תן דוגמה, לא ל... אולי לא זה, כי אני רוצה לחשוף מי החברים בוועדה הסודית, אבל מי, איזה סגנון של אנשים?
כל מיני אנשים, צריך להיות גם אנשים.
אקדמיה, רבנים, סופרים, גם כאלה.
אקדמיה, אולי גם מתחום האומנות, וסתם אנשים ששמם הולך לפניהם, כאנשים שיבטאו את הלך הרוח של החברה.
של כל מגזר ומגזר.
אז אני אומר שאי אפשר להגיע להסכמה, זה צריך להיות לדעתי לא מאוזן.
לטובת מי?
לטובת אחד מהצדדים, תחשוב על מה. אבל בהחלט אני חושב שהיום רוב הציבור איננו מרוצה מאיך שהמדינה מנוהלת על ידי קבוצה שאיננה מייצגת אותו.
כן.
כי לא משנה איך תקרא לזה. ולכן הדבר הזה צריך, מזמין, איך לומר, יצירה של חוקה. בכלל, משברים גדולים, מלחמות, מזמינים חוקות. אז אני חושב שהשעה קשרה לכך.
כן, אתה, אחד הדברים, אם כבר הזכרת את זה, שאני מאוד מפחד מחוקה. כן, כי אני רואה מי יכתוב את החוקה, זה מלחיץ אותי.
בוא נפתור את הבעיה. א', לא נקרא לזה חוקה, אלא אמנה.
זהו.
דבר נוסף, אם כבר לעשות את אמנה, אמנה זמנית. לדור אחד.
לבדוק את זה.
כן, ועם מנגנון של עדכון.
כן.
כמו שבזמנו בארצות הברית היה
אמנדמנט.
תיקונים לחוק.
עדיין אפשר. זה קשה.
כמעט בלתי אפשרי. אבל לעשות את זה ברצינות. עם מנגנוני שינוי, ואז זה לא יפחיד אף אחד.
אבל לא ברוב רגיל, כמו שעכשיו וכל מה שאפשר לעשות, ואז בגץ פוסל.
כן, אבל לא צריך גם רוב מוגזם. כלומר, אם אתה צריך 90%, אז גם בעצם אתה ביטלת את האפשרות. כן, בהחלט.
תגיד, מבחינת ערביי ישראל שגרים במדינה שלנו, נזכרנו את הערבים המוסלמים סביבנו רק לאחרונה, אני לא יודע אם בכלל היא מוסלמית, זאת עאידה תומא סלימאן, לדעתי היא ממפלגה קומוניסטית, אז נניח שהיא נגד הדת, אבל היא חילונית בהגזמה הקומוניסטים, ודרך אגב מי שאומר שהדתיים הרגו הכי הרבה אנשים, אז שילך לנאצים ולקומוניסטים שהיו אנטי דתיים במוצר, כן, 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 והמהפכה הסינית וכו'. זאת אומרת, זה טענה מגוחכת, זה דת ללא אלוהים, כן, כל המקומות, הקומוניזם זה דת, זה לא עובד, ממשיכים להאמין, בלי, זאת אומרת, לא צריך בכלל הוכחות, זה הכל אמונה. אבל בגדול,
ערביי ישראל.
ערביי ישראל, אז על הציוץ שלה למשל, על זה שאנחנו הורגים את כל עושים רצח העם, ומנהיג
זה מצוין, ככל שאתה אומר יותר שטויות מופרכות, אתה פחות רלוונטי, זה בסדר.
לא, אבל הכוונה שלי היא שיש, איך אתה תופס את ערביי ישראל? הרי היינו בממשלה הקודמת, זה ביטוי, שוב, אני לא אוהב לדבר פוליטיקה פר סי, ועל אנשים, אבל מצד אחד יש לך את דווקא המפלגה הדתית, עם כל הביקורת, ואנחנו לא עכשיו נתחיל לדון בזה, אבל היא זאת שרצתה להצטרף למיינסטרים הישראלי. זאת אומרת, שוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הפרסונלית, ולוויכוח האם היה נכון שהממשלה תכניס אותם, אבל הם פנו להיכנס. זאת אומרת, הם עשו שינוי מבחינתם. איך אתה, ומצד שני, יש את המפלגה הזאת שעכשיו הזכרנו, זאת אומרת, יש שני צדדים בחברה הערבית בישראל. אחד שהוא כאילו יותר דתי, אבל מוכן לעשות פשרות מבחינה לאומית, והשני לא מוכן פשרות בכלל.
תראה, איך אומרים, ימים יגידו.
נכון.
כן.
אגב, אבל אתה כן רואה את החלוקה הזאת?
כן, כן, בהחלט, אבל אני רוצה להוסיף עוד מרכיב נוסף. מדינת ישראל היא המדינה היחידה במרחב של המזרח התיכון, שבה יש ערבי חילוני באמת. כן, לא, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים לאנשים לחיות את חייהם מכוח עצמם.
לא עלינו.
עכשיו, זה מביא גם לקיצוניות לאומנית, בהחלט, ובזה נצטרך לטפל. אבל מה שמיוחד, מה שמדינת ישראל מציעה, זה באמת החירות.
נכון.
וייתכן שזה גם יביא לידי שינויים, אבל לא צריך להיות נאיבים. היום הציבור הערבי בישראל וגם ביהודה ושומרון משמש שלא מדעתו תמיד, שלא מרצונו, כראש גשר לפנערביזם.
כן.
כן, ולכן הפתרון של בעיותיהם של ערביי ישראל, זה עובר דרך טהרן.
תסביר, כי הם שמים כסף פה כדי...
לא, אם אנחנו ננצח במלחמות שלנו, זה ייצר איזה מין מערך חדש של יחסים, ואז נוכל לדבר על הרבה מאוד אופציות.
כן, כי זה גם מראה למי שמתלבט כזה, שיושב על הגדר, שווה לתמוך בישראל, שווה להיות כאן אזרח. דרך אגב, תמיד ככה לסיום בהקשר הזה, שאני זוכר שליברמן הציע כל פעם, ניקח את עבדי ערה, ניתן את זה, נצרף אותם לרשות. והם התנגדו לזה נורא. ותמיד שאלתי, למה הם בעצם למה? הרי אתם אומרים שאתם פלסטינים. ומה שאמא שלי רוקחת פה, כל הרוקחים פה, או מכפר קסם שקרוב, אנחנו פתח תקווה, או מוואדי ערה, מהאזור הזה באים נוסעים עד לכאן.
גם קצת צרפתים.
לא, הרוקחים שהם ערבים. בטח שיש צרפתים, יש יוצאי ברית המועצות. אמא שלי בעצם הצברית היחידה שנשארה במקצוע. אבל אז התשובה שנשאלתי את זה, הם מאוד טוב פה. מבחינת החירות, מבחינת זה שהם יודעים ש...
לא רק הכלכלה, הטעות היא לחשוב שזה
לא,
הכלכלה.
לא, זה לא רק הכלכלה, זה מבחינת הערך של חירות האדם, של היכולת לנסוע לחול שבא להם, של היכולת לומר את מה שבא להם, של כאילו איזשהו סוג של... משהו שכשהם רואים את החברים ואת המשפחות ברשות, או בעזה, או בלא יודע מה, לפני המלחמה, זה לא קיים. אז אני חושב שבהקשר הזה, כשאנחנו ננצח את האויבים שלנו, כמו שאמרת, זה נותן עוד יותר אינסנטיב. זאת אומרת, זה מראה ששווה להיות גם נאמן, שווה להיות חלק. לא נאמן, לא אוהב את המילה, שווה להיות חלק מהפרויקט כאן, עם כל הקושי וזה.
אגב, להתאחן גם שעוד 50 שנה, אנחנו נראה גם חלק מהם שהתגיירו.
יודעים שחלק מהחברונים פעם היו יהודים, יש כל מיני...
בסדר, אני חושב שמי שאומר שהוא כבר יודע מה יהיה עוד 50 שנה...
נכון, זה בגדול אל תאמין לכל התחזיות, אני זוכר פרופסור, שכחתי את השם שלו זה, יש כותרת בידיעות אחרונות, לפני 40 שנה, שאומר עד השנת 2007, יהיה פה רוב ערבי בתוך מדינת ישראל, ואנחנו במקום אחר לגמרי, אז אני אומר כאילו, תתייחסו בזהירות לתחזיות, ותנסו לפעול כדי שהם לא יתממשו, שכן, כל אחד לפי הזה. הרב שרקי היה תענוג גדול, ואני מקווה שתבוא שוב, יש לנו עוד הרבה שאלות, ככה זה, גם פנו אליי מאזינים וצופים, יש לנו ככה פרויקט חדש, בצפייה זה חדש, אמרו לי, ככה נושאים שאלות, אז אנחנו בעזרת השם, נעשה עוד איזשהו עדכון בהמשך. תודה רבה הרב שרקי, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשתמע בפרק הבא.
שלום.